שלום, כאן מיכאל רוסים, סטרייט פרנדלי. מכירים את זה שקופצות לכם פרסומות על דרכון פורטוגלי, על דרכים שונות להשיג אזרחות בחול וככה בעצם להגר ולהגיע ליעדים נוספים? בפרק הזה רותי פרנסדורף הולכת לדבר עם דוקטור הילה עמית אבס, שהיא חוקרת, אקטיביסטית, סופרת, ונוכל לדבר גם על דפוסים של הגירה, וגם על המשמעויות הנלוות לכך. הנה אנחנו עומדים להתחיל ונזכיר שההפקה של הפרק הזה התאפשרה הודות לתמיכה של קרן פרידריך נאמון לחופש בירושלים. אז נמצאת איתנו כאן עכשיו, רותי, שלום שלום.
שלום שלום.
ברוכה הבאה לסטרייט פרנדלי, כיף שאנחנו מתחילים לעבוד ביחד. אז לטובת המאזינות במאזינים שלנו שעוד לא מכירים אותך, אז אני אשמח קודם אם תוכלי קצת לספר לנו על עצמך ומה את עושה פה.
אני דוקומנטריסטית, או בעברית מתעדת. אני באה מתחום הקולנוע הדוקומנטרי ותיעוד בכלל. אני צלמת אובססיבית ומראיינת. ובכובע השני אני יזמת חברתית, שמלווה מיזמים של בני הגיל השלישי, במרחב היזמות 60 פלוס בחיפה, ובכלל. מלמדת תיעוד, תורת הרעיון וכל מיני דברים שכאלה, ונחתתי פה בצוות וחם ונעים כאן.
אז בעצם ברוב הפרק הזה אנחנו עומדים לשמוע את הרעיון שעשית עם המרואיינת שלך, אבל לפני כן הייתי רוצה רגע שנדבר שנייה על כמה דברים. אז לפרק בעצם את נתת לו את השם, קראת לו?
דש מברלין.
דש מברלין, ובעצם על דפוסים של הגירה. בשיח ביניכן אתן עומדות לדבר גם על נושא של מודלים שונים של, של משפחות.
נכון.
לפחות בקטע הבדיוני של הספר, נכון?
כן.
שהיא כתבה. אני אשמח רגע שתספרי על זה וגם שנחבר את זה רגע לעניין של, של הגירה. היא מדברת על, היא בעצמה עשתה הגירה ומדברת על הנושא הזה, דיברת על זה על כך ביניכן. יש לא מעט להטאבים שעוברים בגיל צעיר, בגילי ה-20, מהבית של ההורים או מיד אחרי צבא, לתל אביב, לעיר הגדולה, לאו דווקא מכירים אזורים אחרים בארץ, והרבה פעמים לא מסתדרים בתל אביב, מסיבה כזו או אחרת, שגם זה דבר שיכול להיות קשוח, העיר הגדולה שם, אלה אותם דפוסים כמו שגם קוראים במדינות אחרות, ואז בעצם מתל אביב, עוד אולי אפילו באמת, לא יודע, בלי להכיר את הארץ, בלי לתת צ'אנס, אז יש איזשהו מעבר, מעבר לחול, אני חושב שהנושא של של הקמת המשפחתי ומקום שבו יכולים לקבל אותנו, זה גם קשור לנושא הזה. אני יודע שגם אני לפעמים חושב על נושא של הגירה מגיל צעיר כלהט"ב, כי אחת השאלות שלי זה האם אני אוכל להיות כאן הורה בארץ. ובעצם בשיח ביניכן אתן גם מגיעות לדבר על שיח שהוא אפילו הרבה יותר מתקדם מזה. הוא מדבר בכלל על סוגים מסוימים של מודלים של משפחות שהם
מאוד מאוד אלטרנטיביות, כן.
אז ספרי לנו רגע על זה, רותי.
קודם כל, אתה מעלה פה כמה נושאים שהם מאוד מאוד חשובים ומעניינים בעיניי. שקודם כל, הגירה היא יכולה להיות גם הגירה בתוך הארץ. זאת אומרת, יש איזשהו אלמנט של הגירה כשאדם עובר מהפריפריה לעיר הגדולה תל אביב. וזה באמת המעבר היותר סטנדרטי מקובל במחוזותינו. וכאן אנחנו מדברים עם המרואיינת על עזיבת הארץ ועל בכלל המשמעות של הגירה על כל השלכותיה, הגירה של ההטבקים. ונושא אחר זה שאתה מדבר על הפיתוי שיקבלו אותנו יותר כלהטבקים בחול, והשאלה של האם אנחנו יכולים לייצר משפחות שיתקבלו בציבור, שיראו אותנו, שיספרו אותנו, כמו הקהילה הטרוסקסואלית. אז פה אני רוצה להגיד שבאמת בארץ יש מצב מאוד מאוד ייחודי. זה ידוע שישראל מאוד מאוד מעודדת פריון וילודה, ושהמשפחה היא עוגן ופוקוס מאוד מאוד משמעותי מבחינה תרבותית וחברתית פה בארץ. מצד שני, לקהילה הלהט"בית, זה לא בא כל כך פשוט. זה לא בלתי אפשרי, אבל המודלים האפשריים מכתיבים כל מיני... זה קשה לעשות, זאת אומרת, זוג לסביות יכולות לבחור תורם זרע בארץ, אבל אז הוא חייב להיות תורם אנונימי. יש לזה השלכות. אפשר לייבא זרע מחול, מתורם אנונימי או ידוע, וגם לזה יש השלכות. זה גם כרוך בהרבה מאוד כספים ופרוצדורות. גברים, השאלה של אימוץ, הנושא של פונדקאות בארץ, בחול, כל הדברים האלה מאוד מאוד מורכבים. ויש איזשהו, יש עניין לדעתי בשאלה, האם חיים של האטבקים מחוץ לישראל, איך כל העניין הזה נסגר? כי מצד אחד אולי יקבלו אותנו כלהטבקים באופן יותר פתוח, אולי תהיה פחות תחושה של נפרדות או אפליה, אבל כל החלק של לחץ חברתי להקים משפחה, הרבה פחות קיים, בגרמניה למשל, ובאמת הילה מדברת על זה שרוב האנשים שהיא מכירה, הגרמנים, לא חיים במסגרות שמקדשות משפחה. זאת אומרת, הם יותר רחוקים מההורים, יש פחות קשר, פחות קרבה, הסבא וסבתא לאו דווקא באים לשמרטף את הנכדים, מה שבארץ מאוד מאוד פופולרי. אז יש פה איזה עניין של לצאת מהארץ כדי להיות, כדי להתקבל כלהטבקים, ומצד שני, גם, יש פה גם עזיבה של ה... התא המשפחתי, שזה, אתה יודע, לפה ולשם, מורכב. דבר נוסף שמצאתי מאוד מעניין, זה שהמרואיינת שלנו בחרה לשים בפוקוס של הספר החדש שהיא כתבה, מודל משפחתי מאוד מאוד אלטרנטיבי, שבעצם זוג גברים מעורב, ישראלי פלסטיני, חי ביחד עם אישה שאחד מהם נשוי לה נישואים של כאילו, בשביל המשפחה בעיקר, ויש להם ילד משותף והם כולם גרים ביחד וחיים כשלישייה. אני חושבת שזה נורא נורא חשוב שתהיה ספרות גאה שבה נפרסים מודלים אחרים של חיי משפחה גאים, לטוב ולרע. באיזשהו מקום אנחנו צריכים להיחשף לדברים האלה. זאת אומרת, המודלים שקיימים הם אולי מוגבלים, אבל זה מה שאנחנו מכירים, ויש כל מיני קומבינציות מאוד מאוד מעניינות. ואני חושבת שבכל משפחה ובכל הרכב ובכל מודל יש... קשיים, ויש את הדברים הטובים. ואני חושבת שהיא, לה זה גם כן מאוד חשוב, זה גם בעצם השלישייה השנייה שהיא כותבת עליה.
שזו איזשהו סוג של שלישייה מעניינת, ואני רציתי לעשות איזשהו פרק בעתיד, יום יבוא, ואני אעשה לדוגמה על הורות משותפת, שזה הפתרון שאני חושב עבורי. מתחבר לגמרי ללחץ שציינת ולמה הציפיות שיש פה בארץ לעומת מקומות אחרים בחול. ולקראת איזשהו תחקיר שהתחלנו לעשות, דיברתי עם החבר'ה שהקימו את המרכז להורות אחרת, יש להם גם ספר מאוד מעניין על הורות משותפת, הם פעילים כבר, אם אני זוכר נכון, בשנות ה-80.
גידי ורחלי.
יפה, יפה מאוד, נכון. אז רחלי סיפרה לי, שהמפגשים הם קורים בתל אביב, הם כמעט ולא מגיעים ולעשות אותם במקומות אחרים כמו חיפה או באר שבע או ירושלים. אני מאוד מתעניין באזור של משגב ואני מכיר עוד ועוד ועוד משפחות גאות כאלה ואחות שנמצאות שם, בטח סביב העניין של הורות משותפת. תמיד אני אומר איך מיכל עדן שהתראיינה אצלנו באחד הפרקים, עורכת הדין, אומרת שלדעתה הורות משותפת זה ממש סטארט-אפ.
אני מסכימה איתך, הורות משותפת יכולה להיות סטארט-אפ מהמם. אני רק אסביר מה הסיפור בגדול. בדרך כלל, במושג הזה של הורות משותפת, מדובר בגברים גייז, שמחפשים שותפה להורות, שלא תהיה בת זוג שלהם, והשותפה יכולה להיות או לסבית או סטרייטית. אז עבור סטרייטיות שלא מצאו זוגיות עד גיל מסוים ויש להם חרדה טבעית ונרכשת חברתית שהם לא יספיקו, זה יכול להיות פתרון מצוין. ועבור לסביות שבוחרות שלילד יהיה אבא גם. העניין הוא שזה לא כל כך פשוט לבנות חיי משפחה עם מישהו שהוא לא הבן זוג שלך. כך מסתבר. אבל הקבוצות שרחלי וגידי מובילות, או קבוצת הרכבת העיקרית שלהם בתל אביב, באמת סיפור הצלחה לא מבוטל. אני מכירה הרבה מאוד זוגות שנפגשו כך וקימו משפחות.
מצד שני, אני גם מכיר לא מעט סיפורים שזה גם לא הולך לכיוון חיובי.
גם אני מכירה כאלה. אני חושבת שמה שאפשר להגיד זה הרוב תלוי באמת בחיבור האמיתי העמוק בין הגבר לאישה במקרה זה, ביכולת שלהם לסכם דברים מראש ולהיצמד להסכם עם גמישות מסוימת, וביכולת שלהם להבין, וזה פה לדעתי המוקש והחלק הקשה, להבין מראש לפני שהם הורים איך הם ירגישו כשיוולד להם ילד או ילדה. שזה חלק שכמעט אי אפשר לעשות אותו. זאת אומרת, לפני שאתה מביא לעולם ילד, אתה חושב שתהיה כל מיני דברים ותתנהג בצורה מסוימת, ופתאום אתה נולד הילד ואתה משתנה לחלוטין ולא מבין איך חתמת על הסכם כזה או אחר. אז אני חושבת שפה הקושי, אבל באמת דיבור אמיתי וכן בין שני שותפים שעושים הורות משותפת הוא חשוב ביותר.
רגע לפני שנעבור לרעיון שלכן, יש עוד איזושהי נקודה, קודם כל גם אי אפשר להתעלם מזה שיש עוד משתנים במדינת ישראל, שהם אולי שונים במדינות אחרות, כן, יש פה עניין של יוקר מחיה, מצב ביטחוני, מצד שני יש פה גם לא מעט יתרונות, יש פה טבע נהדר, מקומות לטייל בהם, תרבות מאוד חמה, תרבות משפחתית, לטוב ולרע זה אפשר למצוא על כל דבר. באיזשהו מקום, יש כאן איזשהו מוטיב שהוא מאוד מתעסק בעניין של סביב שיח פריבילגי באיזשהו מקום. יש לי הרבה מה להגיד, אבל אני רואה אותך מחייכת. יאללה, נו.
תראה.
שאגב, זה בין אם בעניין של משפחה או בין אם הגירה או...
היכולת לקום ולהגר למדינה אחרת היא פריבילגיה. לא כולם יכולים, כל מיני סיבות. ובכלל יש גם את העניין של הסיבה להגירה. אם מדברים על המחקר של דוקטור הילה עמית אבס, בעצם היא הסתכלה על קהילות להטבקיות שנוצרות בחול כתוצאה מהגירה מהארץ למוקדים כמו לונדון, ברלין וניו יורק. וההגירה שם היא מסיבות אחרות לחלוטין, שלא קשורות בהכרח יוקר המחיה והקושי לחיות בארץ והטרור וכן הלאה. זה הרבה יותר למצוא מקום שקט שבו אני אוכל להיות מי שאני, עם הזהות המינית והמגדרית שלי, מורכבת ככל שתהיה, ולא אצטרך להסביר את זה כל יום מחדש. אז אני חייבת להגיד שיש בזה משהו מאוד אטרקטיבי. אבל אם הבנתי נכון את הילה, היא מדברת על אחרי הרבה שנים של פעילות אקטיבית, אקטיביסטית, חברתית, פעילה למען אלה ואחרים, איזושהי התעייפות החומר, קשה להיאבק בלי סוף, ויש משהו בלחיות בחול, שכל הסביבה היא אחרת, שמאפשר באמת לנוח מה... היא קראה לזה המאבק או המאמץ היומיומי, פשוט להיות מי שאתה. אין ספק שזה מאוד מפתה.
נחת זה דבר שהוא חשוב. אני בדיוק בימים האחרונים הכרתי איזשהו בחור שעשה, הוא עושה הגירה, הוא סטרייט, מה שאני יודע, בינתיים. והוא עשה הגירה ממש כזה מעכשיו לעכשיו, מסן פטרסבורג, מרוסיה לישראל, בעקבות המצב שקורה באוקראינה, הוא מעולם לא חושב שהוא יעבור. פה זה הגירה שהיא מסוג אחר לגמרי.
נכון.
ויצא לי לחשוב בימים האחרונים, תוך כדי שאנחנו עובדים ועובדות ביחד על הפרק הזה, על את יודעת, אני הזנתי כזה באיירפודס, הסתובבתי בבית, הזנתי לרעיון שעשיתן, וראיתי אותו, ואני כזה, אני אפילו קצת גיחכתי, כי כזה, זה גם חוזר לאיזשהו סוג של שיח פריבילגי.
זה לגמרי מתחבר לשיח של פריבילגי, נכון, אתה צודק. זמן טוב לעבור לרעיון עצמו.
אני מסכים לגמרי.
אז ברוכה הבאה, דוקטור הילה עמית אבס, לפודקאסט שלנו.
שלום,
שלום. נתחיל עם הצגה עצמית. אז את בעצם ישראלית, לסבית, חוקרת וסופרת, עטורת פרסים, גם יהודייה מזרחית, פעילה אקטיביסטית, יזמת חברתית, מהגרת ומורה לעברית בסגנון מאוד מאוד מיוחד. מה מכל המילים האלה, איזה מילה את בוחרת, או כמה מילים כדי להגדיר את עצמך, להציג את עצמך לנו?
קשה לי כבר עם המילה אקטיביסטית, אני מרגישה שאני לא עושה מספיק, אז הייתי מורידה את זה אפילו מהטייטלים. אישה, כי זה הדבר הראשון שכשיוצאים למרחב, זה מה שקורה. ולסבית, כי זה מאוד קווירית, מאוד מגדיר את איך שאני ככה מתנהלת מול החברה. אז עם זה הייתי הולכת ומאגרת בהחלט, מאוד מאוד, ואחרי זה הייתי אומרת סופרת.
אוקיי, אז בואי באמת נתחיל עם החלק הספרותי. כתבת לא מעט ספרים, גם פרוזה וגם ספרות עיונית, או מה שנקרא בלעז נון-פיקשן. ואני מבינה שהפרוזה יוצאת אצלך מעיסוק מתמשך בהוויה המורכבת של ישראל-פלסטין, ומהחוויות שלך כלסבית ישראלית, יהודיה מזרחית וכדומה בישראל ובחול.
נכון.
הכתיבה העיונית שלך באמת נובעת ממחקר אקדמי, נכון?
נכון.
אז אם הבנתי נכון, המחקר בעצם התחיל מנושא של הגירה.
נכון, עשיתי מחקר על, בעצם היגרתי, מטרתי הייתה להגר, הדוקטורט היה הדרך לשם, כלומר לעשות משהו בחול ולקבל ויזה ו... וכתבתי מחקר עליי ועל חבריי, פחות או יותר. זאת אומרת, על הגירה של קווירים שלא רוצים לגור בישראל. זה היה הנושא. כן, זה היה מדהים, כי זה היה גם באמת לחשוב, כל תהליך המחקר היה ממש חשיבה על התהליך שאני עשיתי. לא יודעת כמה חוקרים יצא להם ככה לעשות דברים מאוד מאוד קרובים לליבם.
בכלל, הרושם הראשון, ראשון, ראשון, והמחשבה הראשונה שעלתה לי כשהסתכלתי רק על הכותרים, על השמות של הספרים שהוצאת, ב-2011 פרסמת באוסף שנקרא מסעות, וב-2016 Moving On From Bliss, בהוצאת עם עובד, וב-2018 A Queer Way Out, וב-2020 Moving On From Grace, זה כאילו, יש המון המון תזוזה ותנועה בשמות אפילו של היצירות שלך.
טוב, בחרת תרגומים של דברים שהתפרסמו בעברית, אבל לא חשבתי על זה ככה, אבל כן. תראי, מאושרי, Moving On For Grace ובליס, זה בעברית היה מאושרי והלאה, אז אין שם אלמנט של תנועה.
אבל זה מדבר אלייך ההסתכלות הזאת של... אפילו שזה התרגום לאנגלית, שיש שם, יש שם הרבה תזוזה, מפה לשם, מזהות כזאת לזהות אחרת.
אפשר לחשוב על זה ככה, בזמן. כן, לא חשבתי בכיוון הזה, אבל כן.
אוקיי, טוב. אז בואי נתחיל מהספר החדש, עיר תחתית, שיצא בספטמבר השנה, 2022, או באנגלית, The Town Below. גילוי נאות, אני טרם מספיקות לקרוא את הספר, אבל...
ביזיון.
ביזיון, ביזיון. בזיון, תרם מספיקותי, אבל אני יודעת שבמרכזו עומד משולש חיים להטאבי מאוד מורכב, של שלוש דמויות שחיות ביחד, ועולים שם המון המון נושאים, מארון וזהות ודת ומסורת והורות, שאיפה לצדק ושוויון חברתי, תקווה וייאוש, קבלה ודחייה ונידוי. מה שאני רוצה לשאול זה, מה גרם לך לבחור את הטריאדה הזאת בתור הנושא של הספר? אבל אולי תספרי לנו רגע על הטריאדה עצמה.
אוקיי, אז הטריאדה עצמה זה שבחור בשם אליעד, שהוא גבר יהודי, מזרחי, והוא ככה, יש לו יציאה מהארון בגיל 19, באמצע השירות הצבאי, שהיא לא מאוד מוצלחת, כלומר, קצת נכפתה עליו באיזשהו מקום. מישהו כותב לו על האוטו הומו, וההורים שלו מוצאים את זה, והוא מחליט לא לשקר ולהגיד שזה הוא, והתגובה של ההורים היא מאוד קשה. לא קשה אלימה או קשה, פשוט מין סוג של שתיקה והתעלמות, כן? מין הומופוביה כזה של חוסר קבלה, אבל בלי נוצר מניתוק. לא זורקים אותו מהבית או משהו כזה, אבל הוא מרגיש שהוא נזרק מהבית. והוא מגיע לתל אביב אחרי השירות הצבאי. מאוד בודד, בלי שום תמיכה משפחתית, בלי שום תמיכה כלכלית, והוא נמצא כזה כל הזמן חי מהלוואה להלוואה, ומדייט מזוויע לדייט מזוויע, ובסוף הוא מתאהב מישהו, הבחור שהוא מתאהב בו זה בחור בשם אברהים, סטיני מחיפה, ובתוך כל זה אברהים אומר לו די מהרגע הראשון, תראה, אני לא אצא מהארון במשפחה, אני... המשפחה מאוד מאוד חשובה לי, אני לא רוצה שיקרה לי מה שקרה לך, וזה מאוד קשה לאליעד, והוא כאילו מאוד מאוד מתלבט אם להישאר או לא להישאר, הוא נשאר, עד שבשלב מאוחר של הקשר, אברהים מחליט שהוא רוצה לעשות ילדים, הוא רוצה להקים משפחה, ועבור המשפחה שלו, הדרך היחידה לעשות את זה בתוך איזשהו מערכת נישואים הטרונורמטיבית, והוא עושה את הילד עם הדמות השלישית בטריאדה, שזאת מריאם, שהיא חברת ילדות מאוד טובה שלו. פנים, היא נכנס להיריון, ובשלב הזה אליעד כאילו מרים ידיים, מאיזשהו אובדן של התקווה שהוא ואברהים יוכלו להקים משפחה כמו שהוא רוצה. וזה הרגע של ניתוק שם, וזה מתגלגל עד הסוף, שהוא בעצם ההתחלה של הרומן, כלומר יודעים כבר מתחילת הרומן, שהם בסופו של דבר כן חיים במין הורות לא ביולוגית של אליעד כלפי הילדה, וביולוגית של שניהם, במין איזושהי מסכת, מצגת כזאת של משפחה ו... אז זה הסיפור, וזה ככה התגלגל לתוך הדבר הזה. אני מאוד אוהבת לכתוב על שלישיות, אני חושבת שזה מעניין, זה מפרק את ה... אנחנו המון פעמים קוראים ספרים, סרטים על זוגות, ובעיניי יש איזושהי חשיבות, כן, לחשוב על מודלים אחרים של, איך אומרים, kinship בעברית, של שערות, וגם נושא של הורות לא ביולוגית בעיניי הוא נושא מאוד מעניין. בספר הראשון שלי גם הייתה שלישייה עם הורות לא ביולוגית ובנובלה שנקראת מוניר דנה והילדה, ופשוט נושא שכאילו אני לא יודעת מאוד מאוד נמשכת עליו. אני מדברת על הגירה, כן, אני מזכירה את הסיפור של הצבא, ואני אומרת הגירה זה גם איזשהו משהו שאפשר לחשוב עליו בסוג של השתמטות, כי הישארות בישראל, מבחינת הציונות, כן, זה להישאר בארץ, להיות נוכח כמספר בתוך הדמוגרפיה של היהודים, להיות נוכח, להיות בצבא ובמילואים, באופן אקטיבי, ויש את אלה שעוזבים, כי הם פשוט לא מסוגלים לעמוד בזה. אז הספר שלי מדבר המון על גישה או הרגע של אנשים שפשוט קרסו, פשוט היו בישראל, היו אקטיביסטים, היו פעילים, והגיעו למצב שהם לא עומדים בזה יותר, הם לא יכולים יותר לעמוד בהפגנות, והם לא רוצים ללכת לכלא, והם לא רוצים, וברחו, כן, הגישה הזאת של עזבו, נטשו, ברחו, אני חושבת שזה מעניין לנסות לתת לזה טייטל אחר, כן? של גיבורים אנטי-הרואים, שהם בדיוק לא הסרבנים שיושבים בכלא, אלא אלה שמחפשים דרך אחרת לחיות, ואני מנסה לתת לזה איזשהו המשגה שהיא לא ביקורתית. כלומר, שאפשר לקבל את הגישה הזאת, וזה לא... זה לא משהו שצריך לבקר אותו, כן? כלומר, גם מול הציונות, יש את אלה שהם נגד מה שקורה בישראל מבחינה פוליטית, אבל הם מוכנים לאבד את חייהם עבור המטרה, והם הגיבורים של התנועה האנטי-ציונית, ויש את אלה שלא רוצים לאבד את חייהם עבור המטרה, ולכן הם כאילו לא גיבורים, כלומר, גם בעיני הציבור השמאלני, האנטי-ציוני, האנשים האלה נתפסים בצורה שלילית וביקורתית, ואני מנסה לשנות טיפה את השיח בנושא הזה.
אני חושבת שאת מצליחה, כי אני חוזרת שנייה לספר, לעיר תחתית. הספר מכיל בתוכו המון המון תמות, הוא מאוד עמוס ברעיונות שכל אחד מהם מאוד רחב. אני הזכרתי במשפט, משפחה, דת, מסורת, שאיפה לצדק, קבלה, אי קבלה. יש כמה נושאים בספר שאת נותנת להם המון המון מקום, שמה אותם במרכז, והם לא נושאים שדובר עליהם הרבה קודם. למשל, הפיגוע בבר נוער, למשל, האופציה של להיות פגוע טראומה, להתמודד עם PTSD, עם תסמונת פוסט-טראומטית. מה היה לך חשוב להכניס לספר סביב המשולש חיים הלהט"בי המורכב שמהווה את הנושא?
אני חושבת שהיה לי מאוד חשוב להכניס את הבר נוער. זה אירוע באמת טראומטי בהיסטוריה של הקהילה, גם ברמה האישית, כלומר אני ממש זוכרת, הייתי ליד, הלכתי את הצעדת נרות הזאת שלך, היה קשה מאוד מאוד מאוד, והספר גם מוקדש לניר וליז, מוקדש גם לשירה שנרצחה בפיגוע בירושלים כמה שנים אחר כך, שזה גם אירוע שהייתי בו, כלומר החוויה של חרדה, הייתה לי מאוד מאוד חשובה להכניס אותה לתוך הספר הזה, ופשוט חרדה מאנחנו, מי שאנחנו, ואנחנו הולכות ברחוב, ומי שיכול לרצוח אותנו רק בגלל מי שאנחנו אוהבות, וזה היה משהו שהיה מאוד מאוד משמעותי עבורי, בלהבין מי אני ואיפה אני נמצאת, ומי שומר עליי ומי מגן עליי, ו... מה אני נותנת למדינת ישראל ומה מדינת ישראל נותנת חזרה. אז גם הסיפור של הברנור, ואני חושבת שגם הסיפור של הברנור שם עבור אליעד, הדמות היהודיה, זה אחד מהרגעים שמוביל או גורם להתפרצות מחלת הפיברומיאלגיה, שהיא מחלה שיש שם קשר לפוסט טראומה בהחלט. וזו רק נקודה אחת, כלומר האירוע שבו כותבים לו על האוטו, מוזה, עוד, כלומר, והניתוק מההורים, כלומר יש שם כמה אירועים שמתפרצות, ככה יוצרים או גורמים להתפרצות של המחלה הזאת, שזה גם מחלה שלא מדברים עליה, כלומר לא נכתב בעיניי איזשהו ספר ספרותי שמתייחס לדמות שחולה בפיברו, ומה זה, למה זה גורם ואיך זה משפיע על החיים. כן, אני חושבת שהסיפור של הבר נוער הוא סיפור... שוב, גם איך ש... כלומר, איך שהתייחסו לפצועים אחר כך, מה שקרה, גם מה שקרה לחן לנגר, ומה שקרה ל... אני לא זוכרת את השמות, אבל פשוט אנשים שנאבקים כבר שנים לקבל איזושהי הכרה ממסדית, אין שום הבדל בין פיגוע טרור לבין פיגוע שנאה על רקע הומופוביה, וזה פשוט ביזיון שמדינת ישראל לא עושה את הצדק היסטורי, ומתייחסת לנפצעים, לפצועים ולהרוגים באותה צורה, ולא רק לברנוער, כן, כל טרנסית שעברה כל אירוע אלים עבור מישהו מהקהילה צריך לקבל את אותה הכרה, את אותה משאבים ואת אותה תמיכה כלכלית.
אני חושבת ש... קודם כל זה נורא חשוב שמצאת לנכון לתת מקום לנושאים האלה, וזה באמת הזדמנות להעמיק את היכולת שלנו להבין את ההשפעות של דברים. יכולה אולי להסביר למאזינים מה זה בעינייך חשיבה קווירית או תיאוריה קווירית, ואיך היא משפיעה על ההסתכלות, על היצירה?
אני אנסה להשאיר את זה ברמה לא מאוד תיאורטית ואקדמית. במשפט אני אומר שיש המון המון כתיבה אקדמית על קוויריות ועל האופנים שבהם חשיבה קווירית, וואי, זה נורא קשה לדבר על זה בעברית, מאפשרת לשבור מודלים של זמן. ומדוע, למה אנחנו חושבות על מודלים של זמן? כי מודלים של זמן הם דברים שהם מסדירים באיזשהו אופן או מארגנים את החיים שלנו בצורה מאוד הטרונורמטיבית. כלומר, מודלים של זמן בישראל או ציר זמן הטרונורמטיבי בישראל, זה אנחנו נולדות, יש לנו בת מצווה, בר מצווה, אנחנו מתגייסות, אנחנו הולכות לאוניברסיטה, אנחנו מתחתנות, מולידות ילדים ומתות. זה ציר זמן הטרונורמטיבי. וציר זמן לא הטרונורמטיבי הוא למשל לא ללכת לצבא, לא ללכת לאוניברסיטה, לא להתחתן עם, או לחיות בזוגיות או בשלישייה, לא להביא ילדים, להביא ילדים עם אנשים בהורות לא ביולוגית. כלומר, כל דבר שהוא, כל פיצול שמאפשר לשנות את ציר הזמן. אחד הדברים הכי יפים, אני חושבת שנאמרו לי במחקר, זה שראיינתי איזה בחור הומו שיושב בברלין, ושאלתי אותו איפה הוא רואה את החיים שלו, כלומר, איפה הוא רוצה לחיות. והוא אמר, אני לא חושב על העתיד, אני לא רוצה לחשוב איפה אני רוצה לחיות, אני עכשיו פה, אני לא רוצה, זה, והוא מין אמר, שואלת אותי שאלות כאילו, כמו איפה, מה אני חושב על פנסיה, כן? ואז אמרתי לו, אוקיי, נו, פנסיה זה דבר שצריך לחשוב עליו, והוא אמר, לא, פנסיה זה כמו לחשוב על מוות, אני לא רוצה לחשוב על מוות, אני רוצה לחשוב על הכאן ועכשיו, כן? אני חושבת שבזה שאנחנו, או יש גם המון המון בתפיסה הזאת, כן? שאנחנו חיים למען הילדים, נכון? כן? בישראל יש איזושהי, הכל למען הילדים, למען הילדים, אבל בעצם אין שום דבר, זה מין אמירה כזאת, כן? אנחנו לא מפתחים את מדינת ישראל למען הילדים, אין שום דבר לא קורה. כלומר, גם הגישה הזאת שאנחנו שמים כסף על הביטחון, כן? כאילו למען הילדים, אבל הילדים הם אלה שמגיעים לצבא ואחר כך מתים, אז כאילו אין פה, זה לא באמת חשיבה למען הילדים. חשיבה קווירית עשויה, יכולה, כן, אני לא בטוחה שזה תמיד נכון, אבל מבחינתי יש משהו כאילו מעניין בלחשוב, רגע, איך אנחנו מפרקות את המודל הזה, שיש לנו ציר זמן, מדינת ישראל קמה, ועכשיו היא תילחם בכל המלחמות שאפשר כדי להישאר בסוף. ואין איזה חשיבה, רגע, שינוי. מה יכולה להיות מדינת ישראל? איך אפשר לחשוב על מדינת ישראל באופן אחר, כן? מה אפשר לשנות על מנת שנוכל לא להישאר בסייקל הזה של מלחמות ומוות ומלחמות ומוות ופריון וילודה ומלחמות ומוות. זה ברמה הלאומית, כן? זה יכול להיות ברמה אישית כמובן של לא ללמוד בתואר הראשון את הדבר שיוביל אותנו לקנות דירת 4 חדרים כי אנחנו רוצות 3 ילדים בעתיד, אלא ללמוד משהו שהוא לא כלכלי. זה גם יכול להיות חשיבה. כלומר, כל הדברים שהם כאילו מפרקים את איך שאנחנו חושבות ומתנהלות ופועלות.
איך היית מתארת את החיים שלך בברלין?
אני תמיד, כאילו ששואלים אותי את השאלה הזאת, אני מאוד משווה לחיים בישראל, כן? אני פחות, אז זה יותר שקט, זה יותר רגוע, זה יותר נוח, פחות חרדה. גם ברמה הכלכלית וגם ברמה אני עזבתי, כלומר 3 חודשים לפני שהיה הפעם ראשונה טילים על תל אביב. ועם כל זה שאומרים, אוקיי, אנשים בתל אביב לא מתים מטילים, זה, אני הייתי בחרדה מהמחשבה הזאת. זה היה פשוט הכניס אותי לחרדה, לרוץ ברחוב, למקלט, לא רציתי חיים כאלה. את לא צריכה להילחם בשביל לקבל שירות, את לא צריכה להילחם בשביל להיכנס לרכבת, את לא צריכה להילחם בשביל לקבל מענקים לאמנים ואמניות, את לא צריכה להילחם על כלום. הדבר היחידי שצריך להילחם בו זה שיש פה באמת איזשהו, זה עולם פחות, חברה פחות משפחתית, יותר אינדיבידואליסטית. קשה לאנשים פה יותר לקבל תחושה של בית, משפחה, אין ארוחות שישי, אין לטוב ולרע. אבל עבורי באמת הדבר המרכזי זה שאני חיה בדירה, במרכז העיר, מטרופוליטן אירופאי גדול, אני משלמת גרושים, וגם שכר הדירה לא יכול לעלות, וגם לא יכולים להעיף אותי, אף פעם. עכשיו, זה פשוט חוויית חיים בסיסית שבתל אביב לא הייתה לי.
את אמרת קודם שבחוויה שלך בגרמניה או בברלין לא צריך להילחם על כלום. ואם נחזור רגע לעניין של הזהות שלך, אמרת מפורשות בהתחלה שאת רואה את עצמך וחווה את עצמך כמהגרת. אז השאלה שלי היא באמת, מהי ההתייחסות היום בגרמניה, או נתמקד בברלין, לזרים? איך זה עובד? כאילו, אין שם איזה איום?
אני פה 8 שנים. פעם אחת מישהו אמר לי, אופי למדינה שלך, והמדינה שהוא חושב שבאתי ממנה הייתה ספרד, כלומר זה בכלל לא היה על רקע היותי יהודיה או ישראלית. יש פה גזענות, אבל מה שמדהים בגרמניה לעומת ישראל זה שהגזענות היא המיעוט, כלומר ברגע שאין גזענות ברמה של הפרלמנט, של הרייכסטאג, כלומר אין גזענות ברמה המדינית, וזה מה שמעניין, שכאילו אני מרגישה ש... בישראל את יכולה לשמוע שר אומר דבר, משהו גזעני, ופה אם מישהו בממשלה יגיד משהו גזעני אז יעיפו אותו. כלומר יש מפלגה מאוד מאוד קטנה שהיא מפלגה נאו-נאצית והיא מצליחה לצבור קולות, זה עולה ויורד, אבל זה ממש מעט מנדטים, אבל היא שם, בסדר, אבל כולם נגדה. כלומר, זה מה שמעניין, זה כאילו, אם הנאו-נאצים עושים הפגנה בברלין, וזה קורה פעם בכמה זמן, אז הם 3,000 ו-30,000 מתנגדים עומדים בצד ומפגינים נגדם. בישראל, כשיש הפגנה של, כאילו, זה 30 שמאלנים ו-40,000 אנשים שבאים להרביץ לשמאלנים. כלומר, זה בדיוק הפוך. אז אני חושבת שברמה הזאת, זה גם גורם לי להרגיש איזשהו ביטחון בתוך המצב. נכון, יש אנשים מזעזעים בכל חברה, אבל הם באמת המיעוט, ויש פה התנהלות מאוד ברורה של מה מותר ומה אסור, ומה מקבל הד תקשורתי ומה לא. ואני מרגישה שיש פה רוב דמוקרטי, רוצה שלום ורוצה, ואת גם רואה את זה, כלומר, בתקציבים, כן? ובהתנהלות. אני באתי לפה בלי כלום, קיבלתי תוך רגע ויזה לשנתיים, בלי לעבור מסכת של אם מישהו לא יהודי מגיע לישראל ומנסה, כן? התחתנתי בלי שום, כאילו, קיבלתי אזרחות. כלומר, מבחינה ממסדית אין גזענות, וזה מה שחשוב. גם את זה אפשר לבקר, כן? כלומר, מה שפליטים מאוקראינה קיבלו עכשיו היה הרבה יותר טוב מהפליטים שהגיעו מסוריה. And yet, נכנסו לפה 100 מיליון פליטים סורים שעובדים וקיבלו אזרחות וחיים פה. כלומר, זה דברים שאין בישראל.
אז מה קורה לזהות המורכבת שלך כמהגרת בגרמניה? יש משהו שמתפייד, יש משהו שמתחזק, הזהות הישראלית אולי, היהודית, המזרחית, משהו מזה מושפע מהחיים במקום אחר?
אני חושבת שזהות יהודית תמיד כשחיים בחול, יש משהו בלעשות חגים, אני עובדת עכשיו בבית ספר יהודי גם, אז בכלל, אבל יש משהו בזה שלי תמיד היה את הצורך ככה ממש לעשות. אוקיי, עושים ערב חג, עושים את כל החגים. המזרחיות זה משהו שהוא בעיניי חלק ממה שאני עושה. פשוט בגרמניה אין הכרה בכלל של הדבר הזה, נכון? כאילו כל היהודים הם תמיד היהודים שהיו בשואה, וזה סיפור יהודי אחר שלא קיים פה, והעבודה שאני עושה, או אירועים חברתיים שאני מארגנת פה, אירועים תרבותיים, הם קצת כדאילו לעלות על הסרפס, שיש עוד ציפור יהודי, יש קיים עוד איזשהו משהו. יש אותי ועוד כמה אנשים פה שהם יהודים מזרחים, יהודים ערבים, שמדברים על הנושאים, ומארגנים אירועים, ומדברים על זה, ואני חושבת שבטח שיש עניין. היינו בתקשורת, היינו בעיתונות. אני חושבת שאני מאוד ישראלית עדיין, ואני גם אומרת בכל מקום, אני תמיד אגיד, אני מישראל. אני גם מסבירה את ההתנהלות שלי ברמה קונטקסטואלית, כאילו זאת התרבות שבמלאני, אז אני יותר פושי, אני יותר זה, אני יותר... אז אני אומרת שזה לא משתנה, כלומר זה ממש דבר כזה אלמנט זהותי חזק. העברית זה בעיה, עברית... מתפיידת, את, את, יש פשוט, זה נורא, פשוט, יש מילים שנעלמות, יש דברים שככה מתפיידים, אני לא יודעת, סלנגים, זה נורא, זה פשוט, את מגיעה,
סלנג בעברית?
כן, מגיעה פעמיים בשנה, ואני מין.
ותגידי, מה לדעתך הם הדברים שהופכים אותך בתחושה שלך למקומית? נגיד, יש אנשים שבשבילם זה איקס אנשים שהם מכירים, ושני בתי קפה שהם רגילים לשבת בהם, ויודעים להגיש להם את האספרסו שלהם בדיוק כמו שהם אוהבים. יש לך בכלל את התחושה הזאת של אני מקומית כאן?
מאוד. זה קטע, זה כאילו, כשבאים, כשטסים לישראל, נכון, יש את הקטע שהמטוס מגיע לקו החוף, ויש מין כזה, ישראל. אז יש לי את זה כשאני מגיעה, גם כשאני נוחלת בברלין, ואני יורדת בשדה, ואני מין כאילו... לוקחת את האוטובוס, מגיעה לשכונה שלי, וזה ממש תחושה כבר של בית, וברור, יש את הבתי קפה, ויש את המקומות הקבועים של הדייטים, והכל, כלומר, יש ממש תחושה של מקומיות, לדעת גרמנית מאוד שינה את זה, כלומר, ברגע שהתאפסתי על השפה, הכל נהיה הרבה יותר מוכר וביתי, אבל יש לי פה המון המון חברים, דברים שעושים קבוע, תיאת ארוחות שישים, אנשים האלה, כלומר, יש המון המון תחושה של מקומיות, יש את כבר את המוזיאות, כלומר, אין סוף, אני מרגישה מאוד מאוד שייכת. ויש משהו גם באיך שהעיר בנויה, כלומר, אני על אופניים לכל מקום, יש שבילי אופניים, אף אחד לא עולה עליי עם קורקינט ממונה, את מרגישה very grounded, מאוד שייכת, כאילו. והטבע, הכל ירוק, יש לי תעלה ליד הבית, יש פארקים, הכל, זה פשוט משהו אחר.
ותגידי, כלסבית, מה את מוצאת בברלין שלא מצאת בארץ?
קודם כל יש יותר נשים. אין ביצה, הביצה היא אחרת. תחושת הביצה היא אחרת, כלומר יש המון ביצות.
אולי תסבירי רגע קודם
כן, הביצה. כשחייתי בישראל, היו מצבים שבהם יכולתי להיות עם מישהי, והיא הייתה עם מישהי שהייתי איתה גם. יש כאילו מעט מאוד אירועים ללסביות, וכולן נמצאות בהן. כלומר, יש הרבה יותר אירועים שפונים לאותו קהל. זה דבר אחד, אז הביצה או המקום, אנשים שאת מצטובבת איתם, כלומר, את יכולה לייצר לעצמך איזושהי קהילה, והיא יותר, היא כאילו חלק מקהילה יותר גדולה, שכשבישראל את חלק מקהילה, וזאת בקהילה, וזאת הקהילה, כלומר, אין כל כך לאן לברוח, אם את רוצה לברוח.
זה באמת חשוב שיש למי שרוצה לברוח אופציה, מי שרוצה ויכול, אבל אנחנו נעצור כאן, אנחנו נשארים בארץ. תודה רבה לדוקטור הילה עמית אבס על הרעיון והזמן והתובנות. אנחנו היינו סטרייט פרנדלי. אני הייתי רותי פרנסדורף ואיתי מיכאל רוס. ונאמר שלום, להתראות.
פאטוץ' וביי. I was sure that it'll be easier to clear you from my mind. Struggle with dusty corners so we'll fill with fader bombs. Bomb, bomb, bomb. The situation got upset when I stepped on a memory thought. I did it to myself. That I have you had to break free from the minefield that you are.
She falls.